סיום של החורף ושל אולי גם של הפרקים הללו, לצאת עם משהו מובנה. אז ראינו הרבה, התעסקנו הרבה ביכולת לבחון, ביכולת לזהות את הכישרון הזה לראות אלוקים בחיים. רבנו בחיי טוען שהמציאות הזאת האלוקית היא שכיחה, היא קרובה, היא נמצאת סמוך לנו. עסקנו בפרק האחרון בכך שיש כוחות מתנגדים בעולם, והכוחות המתנגדים האלה הם לא בעייתיים שהם קיימים בחיים שלנו. זה לא בעייתי שיש כוחות שנראים בצורה אחרת, בצורה שונה, תודה רבה. אלא השונות הזאת בין הכוחות היא מאוד מאוד מגדלת, היא מאוד מאוד נפרה. ושדווקא הכישרון לראות דברים שונים, אנחנו לא מחפשים שונות, אבל דווקא הכישרון לראות דברים שונים, זה מאפשר לזהות בחירה. ככה רבנו בחיי אומר, שכיוון שהקדוש ברוך הוא מלא בחירה, אז ההופעות שלו במרחבי העולם הזה הן מאוד שונות, הן בעלות גוונים שונים. והגוונים הללו מגדלים על עצם הרצון של הקדוש ברוך הוא ועל המרחבים שלו. וממילא שיש ביטויים ככה לגוונים השונים הללו, אז האושר הזה הוא מגדל, הוא בברכה והוא מייקר. אז כל הדברים הללו ביחד, בסדר, בהתכנסות שלהם יוצרים איזה מבט שלא מסתכל על הצדדים החיצוניים של החיים בלבד, אלא מנסה להסתכל מתוך מבט שפוגש את אלוקים בחיים. והמפגש עם אלוקים בחיים הוא ממלא את האדם בנחת, באמפתיה, בידיעה. אני חושב שמה שמכנס את הכל זה שיש איזה יחס כלפינו בחיים. והמציאות של דבר השם לא מופיעה רק מתוך איזושהי מציאות ממוקדת, מסוימת, שבה אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא בתפילות שלו, בתורה שלו, או באירועים הגדולים של החיים, אלא להפך, דווקא בתוך המציאות היומיומית, דווקא בתוך המציאות הכי טבעית, הכי בסיסית של החיים, בתוך הדברים הללו יש לאדם יכולת לזהות יחס אלוקי כלפיו. היחס הזה, שאדם יודע לזהות אותו, שאדם יודע להחזיק ביחס הזה, אז היחס הזה ממלא את האדם בשמחה, בנחת, באמון גדול בחיים שלו. אנחנו מסוגלים דרך המבט הזה להעלים ממש כל מרחב של סטרס. אז דו צדדי?
כן.
אוי, תודה רבה רבה. אנחנו למדנו פה על פעם על אמא של רב נחמן בר יצחק? לא, נכון? מעולה. זה הגדת שאני אוהב. אז לפעמים יוצא לי ללמד אותה כבר, אני לא זוכר. אז פה לא למדנו, זה טוב. אני חושב שקצת מכנס את הדברים. אז אנחנו לא יודעים אם שבוע הבא יש גם שיעור, נכון? יש בטוח? בטוח שלא. אז אנחנו נתייחס לזה כשיעור אחרון, ואם לא, אז נתעסק שבוע הבא בעוד משהו. זה משהו שקצת מכנס את הדברים שעסקנו בהם החורף, ואני רוצה לגעת בהם. ישנה אמפתיה, סימפתיה, יחס אלוקי כלפינו בצורה מתמדת בחיים. ואנחנו מסוגלים לזהות אותו אם נבחן, אם נסתכל בעולם הזה מתוך ידיעה אלוקית. יש גמרא בשבת, בסוף שבת, דרך אגב, אומרת, איתמר רבי חנינה אומר, מזל מחכי, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. ורבי יוחנן אמר, אין מזל לישראל. יש מחלוקת, הם אמוראים, האם יש מזל או אין מזל לישראל. מה זה מזל? מה אתם מבינות? מה זה? גורל. מזל, גורל, מה זה גורל? קצת בהגדרה, תפתחו את הנושא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צירוף מקרים. לא בכירים מעל הטבע שלנו, או איזה משהו ככה ששולט בנו. מזלות, כוכבים. יש מזל ודאי בעולם. המושג מזל הוא קיים בחיים בעולם. הגמרא מבינה שהוא קיים. כל הדיון של הגמרא, אם זה שייך ביחס לישראל, סוגיה כזאת של מזל. וזה נחלקים. ואז דרבי יוחנן נתאמה, ואמר רבי יוחנן, מניין של מזל ישראל, שנאמר, כה אמר שם, אל דרך הגויים אל תלמד, ומאותות השמיים את אחתו, כי אחתו הגויים מהמה. גויים אחתו לא ישראל. רבי יוחנן לומד את הדברים שלו מתוך פסוק. הגויים הם חוששים מהשמיים ומהמזלות, כי יש כוח טבעי כזה שנקרא בעולם מזל, גורל, שהוא מנהל את החיים, את האנושות כולה. והגמרא רוצה לומר שאין מזל לישראל. ואז היא מביאה ראיה לכך שאין מזל לישראל. יש פה כמה גמרות וכמה מעשים בגמרא הזאת שמזכירות שאין מזל ישראל. אחד זה רבי עקיבא, הבת שלו והנחש. אתם מכירות את הגמרא הזאת. נכון, שבה היא עשתה חסד בליל הכלולות שלה וניצלה. סיפור קצת פחות מוכר זה אמו של רב נחמן בר יצחק, שמוכיחים ממנה שאין מזל ישראל. מדר רב נחמן בר יצחק נמי אין מזל ישראל, דאימי אמו של רב נחמן בר יצחק, יש לכם דפים, בסדר? אמרה לה קלדאי, אמרו לה קלדיים. מה הם קלדיים? קלדיים זה אנשים שהם רואים בכוכבים. בריך גן ואבא, הבן שלך הולך להיות גנב. לא שבקתה גילויי רשתה, רשי. לא הניחה אותו רגע אחד מגולה ראש. אמרה לה, כסי רשך, כאחי דתי אבי עליך אמת דשמיה, ובאי רחמי. היא מכסה לו את הראש לצמיתות, ומבקשת ממנו, כסה ראשך, שתהא עליך אמת דשמיה. ובאי רחמי, ותתפלל. זה מה שהיא מבקשת מרב נחמן בר יצחק. לא אבא ידע המייקה אמרה לי. רב נחמן בר יצחק אין לו מושג למה אמא שלו אומרת לו את הדבר הזה. יום אחד יתיב כגריס תוטה דיקלה, היה יושב לומד גורס תחת הדקל, נפל גלימה מלווה רשי, הכיסוי ראש אמא שלו שמה נפל לו מעל הראש, דלי עיני חזה לדיקלה, מסתכל לשמיים, רואה את הדקל, על מי יצרה, תקף אותו היצר שלו, סליק פסקה לקיבורה בשיני, טיפס על הדקל למעלה, ועקר קיבורה דדיקלה, זה ענף, אשכול תמרים, מסביר רשי, בשיניים שלו. רשי מסביר שהדקל הזה לא היה שלו, בסדר? זה המעשה. מובן מה הולך פה? רב נחמן בר יצחק, אמא שלו פגשה קלדיים, קלדיים זה רואים בכוכבים, מבטיחים לה שהבן שלה יהיה גנב. גנב זה לא משהו. הדברים האלה צריכים בירור, בואו ננסה לעבור דבר דבר בגמרא הזאת, ננסה להבין מה הולך כאן, מה המעשה הזה, מה בא לפתחנו. איך אמא הזאת פגשה קלדים? קלדים זה אנשים שצריך ללכת למקום מסוים, לאירוע מסוים, כדי לדבר איתם, כדי לפגוש איתם. לא כל אחד הולך לפגוש מישהו רואה בכוכבים. ראה בכוכבים זה אירוע. צריך לדפוק שם, להגיע. רב נחמן בר יצחק הוא אמורה חשוב. הוא לא צמח באיזה בית מורכב או בעייתי. הגמרא לא מזכירה את השם של אמא שלו, אבל היא מביאה מעשה בשם אמא שלו ומוכיחה ממנה, כנראה שיש פה איזה בית מאוד מיוחד, מאוד עשיר, בגוון שלו. איך אמא שלו פגשה קלדים? לא נהוג בישראל כל כך ללכת לכוכבי מזלות. זה דבר אחד שצריך לברר. אולי בטעות, אולי, מה אולי? צריך לצייר פה משהו. נכון? היא התנגשה באיזה כוכב שמסתכל בכוכבים. והוא מיד רוצה לומר לה, מה הוא אומר לך? הבן שלך הולך להיות גנב. הוא גנב או לא גנב בסוף? גנב. מה קרה? הוא למד תחת הדקל, נפל גלימה, טיפס לדקל ועקב בשיניים עליו של דקל. גנב. והגמרא רוצה ללמד שמה? שאין מזל לישראל. אז איך המעשה הזה מלמד שאין מזל ישראל? הוא גנב בסוף. מובן את השאלה? זאת אומרת, בסוף יצא ממנו רב נחמן בר יצחק. ובסוף תלמיד חכם ענק. עכשיו נכיר אותו קצת יותר לרוחב, נראה מה הוא נתן והעניק לעם ישראל. בסוף זה משהו טוב. זה אירוע ממוקד שקרה. אבל למזל ישראל הכוונה שכשקלדיים ומבלבלים את המוח ואומרים לך משהו על החיים שלך, אז אתה בכלל לא קשור לזה. זה שלהם, זה של הגויים, אומר רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, הגויים חיים ככה. לא אנחנו, לא עם ישראל. אז מה יש כאן? איך זה בכל זאת שיש בו איזה צד של גניבה, רק נופל את הגלימה מעל הראש שלו, מטפס לדקל, רשי אומר שהדקל בכלל שלו, גונב שם התמרים. זה דבר פילי בכלל של עצמו, נכון? אז השאלה הבאה, מה היא עושה? לא שבקתי גילויי ראשי. למה זה הפתרון? אם אומרים לאמא שהבן שלה גנב, אז למה אמא צמידה לו כיסוי ראש כל החיים על הראש? שואלים פה טוב, איך זה עוזר לזה שהוא גנב? מה זה? יראת שמיים. תמיד. זה כל דברים, לאו דווקא לגניבה. זאת אומרת, מצא פה איזה משהו בעייתי, הלבישה את זה, כן. ולא רק מעשה חיצוני. כן, יש עוד כמה דברים במתכונת הזאת, אבל באמת הדגש זה הכיסוי ראש הזה, וצריך להבין איך הכיסוי ראש הזה פועל. אני רוצה להצים את הקושי. תראו, בגמרא בקידושין, אין שולחן ערוך, בסדר? שאדם צריך לשים ראש, לשים כיסוי ראש. זה לא איזה ממרה שנלמדה מהתורה. מאיפה זה, מה המקור של כיסוי ראש? הגמרא בקידושין. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, לא מזגי 400 בגילוי ראש, אמר שכינה למעלה מראשי. זה מפה למדו ישראל לחסות הראש. מהנהגה של אדם גדול, רב הונא ברי דרבי יהושע, לא היה הולך אף פעם 400 בלי כיסוי ראש. למה? כי שכינה מעל הראש שלו. רמב״ם בהלכות צניעות, בהלכות דעות, סליחה, אומר, צניעות גדולה, נוהגים תלמידי חכמים בעצמם, לא התבזו ולא התגלו ראשם ולא גופן. זה בכלל לא הנהגה, מעיקר הדין, זה בכלל לא הנהגה של כל אדם. זה הנהגה דווקא של תלמידי חכמים. יש ציבורים בעם ישראל יקרים, אהובים, שהם הולכים ממקבעות. וזה כיסוי ראש, כל הראש. זה, הם מתלבשים כמו הרמב״ם בדעות. כל אדם שם הוא בבחינת, בשאיפה, בבחינת תלמיד חכם. ולכן הוא מתלבש פה כמו הרמב״ם. לא לגלות את הראש, לא רק כיפה, אלא בכלל שום צד של גילוי ראש. לא מפיע. למה? שכינה מעל ראשו. למה זה מה שבוחרת מכל הדברים בעולם להלביש על הילד הזה? ושתי שאלות. א', זה בכלל לא משהו מהותי כל כך. זה לא איזה משהו שהתורה ציפתה עליו, זה לא איזה מקור. זה הנהגה שתלמידי חכמים ללכת עם כיסוי ראש. מה הם מלבישים עליו את הדבר הזה? תראו, המסכתות קטנות, דרכן של תלמידי חכמים. ענב, שפל רוח, זריז, ממונח, עלוב, אהוב לכל. אומר כל מה שיש לי בעולם הזה, אין לי חפץ בו, לפי שאין העולם הזה שלי. יושב ומתעטף בכסותו לפני רגלי חכמים. יש איזה ממד מסוים של התעטפות כזאת ששכת לתלמידי חכמים. זה הנהגה מאוד בקצה. אדם גנב זה א' ב' של דרך ארץ. למה אדם גונב בחיים? ואם יש לו הרבה, אז למה הוא גונב? רק בקול אני לא שומע כלום. מה היצר? מה גורם לאדם לגנוב? גאווה? אז למה הוא נוגע בזה אם זה של מישהו אחר? הוא יכול להשיג גם, נכון? יש לו הרבה. מה הוא? זה חוסר פנימי, זה לא רק חוסר בצד הגלוי, אדם גנב. ופה זה משהו עמוק, מוסרי, פנימי, שאין. אז היינו מטפלים בצדים המוסריים הפשוטים, הכי הכי בסיסיים שיש. ברכת המזון יכולה מאוד לטפל באדם שבא לו לגנוב. למה? כי אתה יודע שיש מי שדואג לך, שיש מי שטפל בך. כל מפגש עם אוכל הוא כזה. תודה רבה על המשלוח מנות. בינינו מאוד. חזק וברוך. כל מפגש עם אוכל הוא כזה. שאתה יודע שמישהו מחלקל אותך, אתה מברך, אתה יודע שיש מישהו מעליו, אז הוא מעניק לך, הוא נותן לך. אז זה משהו שהוא יכול עוד לטפל בצד הזה של החוסר, של הכאב. למה כיסוי ראש? למה הנהגה של איזה תלמידי חכמים גדולים? אני רוצה לדייק בעוד דבר בגמרא. כתוב, לא שבקתה גילוי ראשי. מה זה לא שבקתה? לא הניחה אותו גלוי ראש. מה אפשר ללמוד מזה? כל הזמן. 7:24. במקלחת של הגדולה זה קרה. אבל לא שבקתה, דקה אחת היא לא מורידה אותו מכיסוי ראש. זה קצת מוגזם, נכון? יש פה עוד ביטוי להגזמה הזאת. אתם רואים, זה מדרדר האירוע. בהתחלה היא לא הניחה אותו כיסוי ראש, אבל כשהוא יושב תחת הדקל, מה יש לו על הראש? תלית. איך הגענו לתלית? כיסוי ראש. מעולה. נפל גלימה מילווה. זה כבר גלימה. זה כבר לא כיסוי ראש. מה זה גלימה? גלימה זה כל האירוע. זה משהו כזה שמכסה את כל הגוף. יש פה איזו הגזמה כזאת. את רוצה, א', אנחנו לא מבינים איך זה יטפל בגניבה. כיסוי ראש. דבר, כי זה משהו שהתורה לא צוותה עליו, זה הנהגה, ושכינה מעל ראשו, ויראת שמיים, זה בכלל הנהגה תלמידי חכמים, זה תלמידי חכמים קדושים, מופלגים, מתנהגים בצורה כזאת. אם זה גניבה, אז תטפלי בגניבה בצורה ממוקדת, מסוימת, איך... א', ב', יש פה איזו הגזמה כזאת, היא לא מניחה אותו רגע אחד. ראיתם תינוקות עם כיסוי ראש? יש מנהגים כאלה, של... בחסידויות יש איזה... מינה כזה. זה מהגמרה הזאת. זה מפה נצמח. נשים, אמהות, מוסרות את הנפש, מוצאות איזה גומי כזה טוב, פעמים כזה, ואיזה צ'וקו, מלבישות על הילד מאז שיצא מרחם אמו בערך. כל החיים הוא עטוף. הן מתפללות, זה יפה כזה, תמים. שיצא להם רב נחמן בר יצחק, אמן, שנזכה. אבל יש פה איזו הגזמה כזאת, היא לא מניחה אותו רגע אחד בכיסוי ראש, לא אמרה לדבר. אתם רואים? לא אבא ידע, מייקה אמרה לי. הוא ילד קטן, ואמא שלו בכלל לא טורחת להסביר לו את האירוע. למה את לא מדברת איתו? למה את לא מסבירה לו? שישמע קלדיים, וקלדיים אמרו משהו, ויש לך איזו התמודדות כזו או אחרת, ובוא נפעל עליה, ובוא נלחם, ובוא... שום מילה, דבר היא לא מוציאה אליו.
אולי, כי זה לא מה שמגביר אותו. כאילו, לראות על הגדול אותו בתור זה שיש
עליו
איזושהי
כללה,
והוא יגנה, וכל החיים
שמר, הוא
לא
יגנה. היא מגנה עליו מההגדרה הזאת. את יודעת, מי ששמה איזה צ'וקו על ילד מהיום הראשון שלו עד היום האחרון, אחרי זה יום אחד הצ'וקו הזה הופך לגלימה, לטלית, למשהו מאוד מאוד מכביד. קצת מגדיר את האירוע. הוא לא, היא לא מדברת איתו, אבל הוא יודע שקורה פה משהו.
לא, אבל הפוך. הוא רוצה לגדל אותו ילד שמיים. הוא לא גנה.
אף ילד לא שם כיפה כל הזמן וטלית וגלימה. זה רק הוא. מבינה? זה משהו מאוד ממוקד. אני מבין מה היא רוצה. אני רוצה רק להבין למה היא מתנהלת ככה.
אולי דווקא בגלל שהיא חושבת שזה קורה, אז היא לא חושבת שיש מה לעשות איתו עבודה על זה וזה. זה פשוט כאילו... כי דווקא בגלל שזה לא... כאילו זה משהו כזה מכתוב, מכתוב כזה, אז כאילו זה לא יעזור, כאילו...
אין דיבור פה. כן, צריך לעשות משהו שהוא מקביל. דרך אגב, שוב רואים של אמא של רב נחמן בר יצחק, ששומעת מישהו שהוא מדבר במזלות, בגורלות, בכוכבים, שהבן שלה יהיה גנב, היא לוקחת איזה סופר ציני. הגמרא הזאת באה ללמד שאין מזל לישראל. והיא מביאה ראיות, בלי סוף לכאורה, שיש מזל. אז גנב זה חד פעמי, אני מקבל. זה לא הטבע, הוא הולך להיות תלמיד חכם גדול. בסדר, אבל בצד הזה של של הדאגה שלה, בעיטוף הזה שלו, יש פה, היא תופסת מאוד מאוד מה שהקדימים האלה אמרו. זאת אומרת, זה לא עניין של דיבור, זה עניין של מעבר לדיבור. זה משהו מעבר שהיא מכניסה להשריש. טוב, אבל מה הדיבור יפגע? אפשר גם לשים, ואפשר גם לדבר. מה את אומרת? היא מאמינה לו. אבל פה הראייה שהוא לא קורה.
לא, נכון, נכון, שכאילו מי שמאמין למה אתה מזל טוב, אז הוא באיזה משיבה לכי אחשי. היא מאמינה ולכן הוא קורה ואז היא
גדול. הפוך על הפוך.
כן.
להראות שבכל זאת התייחסה ו... שומע?
כן. איך היא יכולה גם כל כך להאמין בעירת שמיים וגם להאמין בעבודת כוכבים?
לא, זה לא עבודת כוכבים. זה מאוד סותר, אבל לא עבודת כוכבים, זה לא עבודה זרה. זה מזלים ומזלות וכוכבים. שזה אסטרולוגיה, זה נמצא תמיד בחיים שלנו, עוטף אותנו, באמת יש מזלות, באמת יש כוכבים, יש סדר של מזל. ההתעסקות במזל הוא, זה קיים, זה נוכח, זה לא עבודה זרה, בסדר? זה שאלה גדולה, רק שנייה, זה שאלה גדולה, מה שאת שואלת, שאלנו איך נפגשה עם הקלדיים האלה, כן? זה באמת שאלה, איך נוצר איזשהו מפגש, איך נוצר איזה חיבור, בסדר? זה טוב, אנחנו רוצים לברר את זה, כן. הנה, הגמרא בשבת מתמודדת עם מזל. מזל יש ודאי. לפי שיטת רבי חנינה, גם יש מזל לישראל. רבי יוחנן אומר שהמזל הוא מנותק מעם ישראל.
אבל לשאלות הכוכבים
כאן בישראל? לפי רבי יוחנן אין טעם, לעם ישראל אין טעם. כי הם מעל המזל.
כאילו, נגיד, יש כאן את הגמרא שאומרת שכאילו שאותו אחד יכול להיות גם
רוצח
וגם כאילו...
הנה, אנחנו מגיעים אליה, הבאתי אותה פה. אותו אחד זה רב נחמן בר יצחק אומר את הגמרא הזאת, אז זה מאוד 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 מדויק, זה ממש קשור.
זה נשמע די החלטי,
אנחנו בוחרים, אנחנו הכל, אבל השאלה אם יש איזה טבע כזה שגם מנהל אותנו. עד שיטת רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר שאת צודקת, זה רק לגויים וגם לא לנו. רבי חנינה אומר שכן. יש מה? יש טבע בחיים. כן, יש טמפרמנטים, יש אופיים. רואים על אנשים שיש להם איזשהו ייעוד. כן. אז השאלה אם זה מכתיב אותנו ואנחנו כפופים לזה. שיטת רבי חנינה. או, זה קיים. אבל אפשר קצת להתגבר על זה. בואו ננסה להתקדם, כן.
זה כאילו שהיא לא בקשתם, שיש מחלה של אדם
נגד,
נכון?
ש?
יש מחלה של אדם נגד.
כן.
אבל לא נדבר כל משהו כזה. כאילו הם ראו משהו בסמינים
כאילו. שאז זה הכי לא מובן איך היא עוזרת לו בזה שהיא שמה עליו כיסוי ראש. אבל אולי. אני ממשיך, לא שבקתה, גילוי ראשה, אמרה ל... ולא דיברה איתו על זה, כן? אמרה לכסיר השך, כי איך היא דתאה והלך אימתה דשמיה ובאי רחמי, מבקשת שני דברים. כסה את הראש כדי שיהיה לך עירת שמיים, תתפלל, לא אהבה ידע מי כאמר אלה, אמרנו, היא לא מדברת איתו על זה מילה. היא לא מרגישה שום צורך לפרט לו. הגמרא ממשיכה יום אחד, יתיב כגריס תותדיק לה. הוא יושב, לומד, תחת הדקל. שזה גם מקום מעניין ללמוד כל כך בו. אדם לומד, בדרך כלל לומד בבית מדרש. אתה מושב תחת דקל, דקל זה גם לא כל כך אילן שיש לך בו הרבה צל או איזה משהו כזה שנעים לשבת תחתיו. למה הוא יושב שם ללמוד? הוא לא לומד, הוא גורס. למה דווקא גרסה מזכירה הגמרא שזה מה שהוא עשה שם? נפל גלימה מלהווה רשא, אמרנו, דייקנו שהתלית הזאת, הכיסוי ראש הזה הפך לגלימה, ודלי ענר חזה לדיקלה. אז פתאום הוא רואה את הדקל לבעלה. נראה קצת, בפשט הגמרא, שהגלימה הזאת היא לא הייתה רק על הראש, היא הייתה גם על העיניים. נכון? היא הסתירה לו את מה לומר. מה, לא ראית את הדקל לפני? עד עכשיו לא היה דקל, נפל הגלימה, פתאום הוא רואה את הדקל. מה מנע ממך לראות את הדקל דקה לפני כן? על מי יצרי. הגמרא אומרת, התעורר בו יצר. יצר זה תמיד דבר מסובך. על מה יצרה זה מאוד מסובך, על מה זה יצר אלים, יצר שתוקף אותו בצורה קשה, סליק, פסקה לקיבורה בשיני, עלה עלה למעלה, עקר את הענף תמרים בשיניים שלו, תלש, למה דווקא לעקור דבר בשיניים, על מה זה מורה, איזה יצריות יש כאן, מה הולך עם רב נחמן בר יצחק. יש פה שתי מקורות נוספים שעוסקים בדמות הזאת שרב נחמן בר יצחק אומר. רב נחמן בר יצחק מתמודד קצת עם המציאות הזאת של מזל בגמרא אחרת בפסחים. אמר לרב נחמן בר יצחק, אנא לא חכימה אנא ולא חוזה אנא ולא יחידה אנא, אלא גמרנה וסדרנה אנא, וכן אומרים בבית מדרשה כבתי. שהיה לו רב נחמן בר יצחק איזה ויכוח בתוך בית המדרש, הוא הסביר למה צריך להקשיב לו. מה ההסבר שלו היה? אני לא חכם, לא חכם יותר מכולם הכוונה, לא חוזה, אני לא איזה מגיד בכוכבים, אני לא אומר את זה ממקום אחר. ולא יחידה, אנא, הכוונה היחידה שאני מחדש דברים שאף אחד לא שמע מהם, אלא גמרנה, סדרנה, אני אדם שלומד ומסדר את השמועות בעמל, בהשקעה, וכן מורין בבית המדרש גבתי. יש לרב נחמן בר יצחק שהתמודד בילדות שלו עם חוזים, עם מזלות, עם כל מיני אמורות כלפי הטבע שלו, איזו אמירה שכשהוא גדל לבית המדרש הוא מתמודד עם האמירות האלה שהיו בילדות שלו. הוא קושר את עצמו קצת לשם ומצליח להתמודד. אני לא חוזה, אני לא. אני מסדר שמועות וככה לומדים בבית המדרש קבעתי. פוסקים כמוני. מה הקשר בין זה שרב נחמן מתמודד עם הכוכבים ועם המזלות בחיים שלו בזה שהוא אומר אני לא חוזה ומורים בבית המדרש קבעתי? למה רב נחמן צריך לומר את זה? מה האמירה שיש כאן? וגמרא נוספת של רב נחמן בר יצחק, שזה מה שהזכרתם פה מקודם, אי מן דמעלה בשבתה, יש אדם שנולד בערב שבת. ערב שבת זה רגעים לחוצים. אומרת הגמרא, מי שנולד בערב שבת יהיה גבר חזרן. מה זה חזרן? מאוד זזיתי כזה, לחוץ, אולי נקרא, בעולם שלנו. אמר רב נחמן בר יצחק, חזרן במצוות. שהגמרא שמה תלמד על השפעה של הזמן שבו האדם נולד על האדם, היא תגיד משהו ורב נחמן בר יצחק ייקח אותו למקום אחר. מי שנולד בערב שבת נולד ברגעים לחוצים, אז משהו מהלחץ הזה של ערב שבת, מהטיקטוק הזה שנייה לפני שבת, ילווה אותו. רב נחמן בר יצחק אומר לא, הוא לא יהיה זזיתי בלבד, אלא מה? הוא יהיה חזרן במצוות, הוא יחזר אחר המצוות. איימן דה בצדק יהיה גבר צדקן. אמר נחמן, וצדקן במצוות. צדקן זה אדם מרצה. מי שנולד במזל צדק, הוא כל הזמן צריך להצדיק אחרים ולהראות את הטוב שבהם ורב נחמן אומר, כל הזמן לוקח את זה למקום טוב. זה לא סתם צדקנות כזאת וריצוי חיצוני, אלא יהיה צדקן במצוות. איימן דה במאדים יהיה גבר ראשית דם. מי שנולד במזל מאדים, הוא יתעסק עם דמים. יהיה רוצח. אמר רב אשי, אי אומנה, אי גנבה, אי טבחה, אי מועלה. יש לו ארבע אפשרויות. אומנה זה מקיס דם, גנב זה גנב, גנב. גנב זה לא רק מה שאנחנו מכירים בצד של גניבת ממון, אלא זה ממד מסוים של רציחה. טבח זה שוחט, מועל, מועל תינוקות. אמר רבא, אנא במאדים מוה. אמר רבא יהיה, מר נמי אניש וקטי. אני נולדתי במאדים, לא נהייתי רוצח. הוא אומר, אתה שב בסנהדרין, מה עושים בסנהדרין? אניש וקטי. לפעמים אתה יכול לשלוח מישהו למיטה. הממרות האלה שוב מראות שיש איזה כן מושג של מזל בחיים שלנו, שהוא כן משפיע עלינו. אז מה הגמרא רוצה להוכיח מהאימא הזאת של רב נחמן בר יצחק? מה היחס לגמרא הזאת? ואיך היא נקשרת בתוך החיבור הזה בגמרא וההתמודדות שלו עם מזל, ובכלל עם הדמות הזאת של רב נחמן בר יצחק? אז בשביל לגעת בגמרא הזאת קצת, וננסה בעזרת השם גם לקשור אותה אלינו, אז צריך לעסוק בכמה דקות קצרות במושג מזל. מה זה מזל? אברהם אבינו ראה בכוכבים, אמרו לו כוכבים, אמרו לו רואים בכוכבים, שלא יהיה לו בן. ככה הגמרא מלמדת. גם שם זו שאלה גדולה, איך אברהם אבינו נפגש עם רואים בכוכבים? איך נוצר איזה ממשק כזה? אבל הוא נפגש, עוד שאני אנסה לעסוק גם בממשקים האלה, אם רואים בכוכבים. אבל אולי קודם כל, מה זה מזל? מה הכוונה? מה זה מזל? מה זה הסתכלות כזאת? אבל אמרו לאברהם אבינו, אין לך בן. אמר הקדוש ברוך, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ועלו מי שיורש אותי, בן ביתי, דמשק עלי, אז אין לי בן. אמר לו, למה אתה אומר ככה? הבטחתי לך, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הבטחתי לך שיש לך בן, מה אתה דואג? אמר, ככה אמרו לי, בכוכבים. אמר להם, ולו אסטרולוג אתה? ככה הגמרא אומרת לאברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, נביא אתה ולא אסטרולוג. מסביר המהר"ל מה זה אומר נביא אתה ולא אסטרולוג. יש חשבון שהוא שייך למרחבי העולם הזה. נקרא לו טבע, גורל, מזל. חשבון שקיים במרחבי החיים שלנו, שהוא מעבר למעשה הבחירה שלנו. יש בגויים אנשים שחיים זה עד היום, יש באומה הדרוזית, אין שום מרחב של נקימה, יש התעסקות מאוד מאוד גדולה של, של גורל באומה הזאת בכלל, בשבט הזה. אין שום התעסקות של נקמנות. לכן גם באמת אין להם שאיפות יותר מדי של הקמת מלכות או מדינה או לאום. אין התחשבנות. יש גורל. זה מה שהיה. זה מה שהיה צריך להיות. ונגמר. לא צריך שום דבר מעבר לזה. זה התעסקות כזאת שיש איזה חשבון בעולם הזה שאתה כפוף אליו. אברהם אבינו פגש את החשבון הזה, ובחשבון הזה לא אמורים להיות לו ילדים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו שנביא בישראל יכול לעלות מעל החשבון של העולם הזה, וחי חשבון אחר. מה החשבון שלו? החשבון שלו זה חשבון של ישראל. ישראל חיים מעל החשבון האנושי. מעל החשבון של המרחב, של העולם הזה, של המציאות הטבעית שמתגלה בחיים. ואם אדם ירומם את עצמו לחשבון הזה, נביא, לקשר עם אלוקים, אז מה שיפעל עליו זה לא הקשר, לא הקשר החשבונאי הפשוט של העולם הזה שמה שרואים כולם, אלא הקדוש ברוך הוא, והמפגש עם הקדוש ברוך הוא ישנה את החיים שלו, כמו שקרה לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא הוסיף לאברהם אות, אברהם לא יולד, אבל אברהם יולד. יש איזו מציאות כזאת שאברהם, הקדוש ברוך הוא מסוגל לשנות בנו, מתוך כך כל הסדר שבאמת מצד האמת הכוכבים רואים אותו. יש סדר כזה בכוכבים שתדעו גם היום. ההתעסקות בזה היא לא התעסקות טכנית בלבד. יש כל מיני אמיתות, יש כל מיני שטויות בזה, ויש בין זה גם כל מיני אמיתות. אני לא מבין בזה, אבל האנושות עובדת עם זה המון המון שנים. ומי שיודע להתעסק דרך המזלות, דרך העולם, זה שזה חשבון אנושי ארצי כזה שנמצא תחת השמיים. אבל החידוש של רבי יוחנן שישראל נמצאים מעל השמיים, שהגמורה רוצה ללמד שישראל נמצאים מעל השמיים, היא בשום פנים ואופן לא מלמדת שכלפי ישראל אין את החשבון הארצי הזה. יש חשבון ארצי. אבל החידוש של עם ישראל, שאדם מישראל יכול להתעלות מעל החשבון הארצי הזה. יש חשבון ששייך למרחבים של העולם הזה, אבל עם ישראל חייב לחיות מעל החשבון הזה. כדוגמה לחשבון מעל החשבון הזה, יש את הדוגמה של ביתו של רבי עקיבא, שנתנה צדקה, וזה דיון בתוך הביטוי צדקה. יש דוגמה שנייה בגמרא, זה של אמו של רב נחמן בר יצחק. אמו של רב נחמן בר יצחק, אמרו לקלדיים שהבן שלה הולך להיות גנב, והיא עשתה מעשה שהרים אותו מעל המזל של העולם הזה, ואפשר לו להתמודד, זו המילה, להתמודד עם מה שהעולם הזה מייחל לו, מצפה לו. איך אמו של רב נחמן בר יצחק פגשה קלדיים? אז אפשר להגיד שהיא הלכה לפגוש אותם, לדבר איתם על הבן שלה. אפשר להגיד שהיה איזה אירוע כזה שהאנושות מתעסקת איתו. אנחנו התרחקנו מזה, אנחנו פרצו, ברוך השם, שערי מדע, וכל העולמות המיסטיים האלה מאוד 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 התרחקו מאיתנו. אנחנו לא כל כך מכירים אותם ומתעסקים בהם, אבל יכול להיות שזה היה השפה של כולם. לכן, לפגוש קלדיים זה לא לפגוש באיזה אירוע בחדר סגור ולבקש ממנו עצה על הילד שלך. לפגוש קלדיים לפני עולם טכנולוגי, זה כולם מדברים במזלות. כולם מנסים את מזלם. כולם רואים איזה משהו זז, ומנסים דרך המציאות שזז מול העיניים להגדיר איך העולם שלו ייראה, איך החיים שלהם ייראו. גם היום דרך אגב אנשים עובדים הרבה הרבה בזיהוי מזלות. זה גם קל, זה גם כיף להיות האסטרולוג הזה, הקלדי הזה, כי זה 50-50, אתה זורק דברים לחלל האוויר, או שהצלחת, או שלא הבינו אותך נכון. אחד מן השניים. יש איזה משהו כזה שמאפשר לך לזרוק דברים. הילד הזה, יש בו איזה תנועה. יש בו איזה חוסר שקט. שקלדיים פוגשים את זה. קלדיים זה אנשים שמנסים להסביר איזה חוקיות שקיימת בעולם הזה. הם מזהים משהו לא טוב. הם מזהים משהו מורכב. אמא של רב נחמן בר יצחק בעצמה מזהה את זה. אחרת הקלדיים האלה היו עפים מכל המדרגות ביחס לבן שלה. כשאומרים לאמא איזה משהו מורכב על הבן, אז היא לא באמת רוצה לשמוע את הדברים. היא לא באמת מוכנה שמישהו יתנף, ידבר בצורה כזו או אחרת על הבן שלה. יש איזה מלחמה באמא בהגנה על הילד הזה. אבל הילד הזה יש בו איזה משהו. יש בו איזה תזוזה, יש בו איזה חוסר שקט כזה. ושהעולם פוגש חוסר שקט בתוך המרחבים של החוקיות של העולם הזה, חוסר שקט הוא תמיד נובע מתוך איזה סיבוך, מתוך איזה בעיה, מתוך איזה מורכבות. יש משהו בעולם הזה התנועה הבלתי פוסקת, הזזיתיות הזאת שמראה לאדם איזשהו תנועה, איזשהו מפעל, מיד מכתיב ומכתים שיקרה איתו משהו, שיקרה, ככה העולם רואה, ככה העולם פועל, אחד ועוד אחד אצל העולם. אז היא פוגשת קלדים לא בגלל שהיא הלכה אליהם, אלא בגלל שבעולם מתנהל איזה חשבון אנושי כזה נמוך. זה עניין של מבט, זה עניין של הסתכלות. והחידוש של אמא של רב נחמן בר יצחק, זה שהיא לא מסתכלת במבט הפשוט של העולם. מזל, מזלות, זה איך אתה בוחר להסתכל על החיים. על החיים, לא כי אתה ממציא אותם. על חסרונות בחיים, על בעיות בחיים. יש מזל, יש גורל, לכל אדם יש איזה טמפרמנט, יש איזה אופי, יש איזה תנועה מסוימת, איזו התרגלות, איזשהו התנהלות שהוא מנהל דרכה את החיים שלו. יש, זה קיים בחיים שלנו. העולם מגדיר את זה בצורה של אחד ועוד אחד, והנה זה גנב, שיש איזה תנועה כואבת כזאת בחיים, שיש איזה חוסר סדר, שיש איזה תנועה קצת שהיא לא נראית בדיוק אותו דבר, אז מיד מכתיבים באיזה צורה כזאת או אחרת שמשהו מקולקל הולך לצמוח בזה. זה אמירות שאנחנו נפגוש גם בחיים שלנו, נכון? שכל מי שמעתיק במבחנים, לא יודע, לפחות זה אמירות שאמרו לנו אולי אצלכם, לא היה, אז הוא יהיה שודד, גנב, רוצח, זה מיד, אחד מן השניים יפיל את הכל. שכל איזה טעות מוסרית שאדם יעשה, אז ממילא זה איזה גליץ' כזה שיקח אותך למחוזות בעייתיים, למקום מסובכים. ככה העולם רואה את ה... יש לו חשבונות לעולם הזה, יש לו כל מיני הסתכלויות בתוך מרחבי העולם הזה שהוא מנסה להדביק אותם ביחד. אמא של נחמן בר יצחק, בילד שלה יש משהו, יש איזה תסיסה, יש איזה מורכבות, יש איזה כאב. ושמישהו רואה את הכאב הזה בעולם הזה, אז הוא אומר לה, תקשיבי, משהו רע, הולך לצמוח על זה. אתם זוכרים את החמרים שראו את רבי שמעון, את רבי לזר, אוכל הרבה הרבה, אז אומרים, וואי וואי, חיביה בישה במעד עדן. יש לו נחש רע במעיים לילד הזה. הולך להביא רעב לעולם, זה מזלות. זה אחד ועוד אחד, רואים מישהו אוכל בטירוף כזה. אז מה אומרים? וואי, הוא הולך להרוס את כולם. הוא הולך לפגוע בכולם. זה ברור, זה פשוט. זה הטבע, לאן הוא ייקח את כל העולמות המטורפים האלה שאוכלים גדרה אחר גדרה ולא משאיר שום דבר בחיים. זה מה שקורה עם רב נחמן בר יצחק. ברב נחמן בר יצחק, נקודת הפתיחה שלו בחיים, בעולם הזה, נקודת פתיחה קשה. יש שם איזה כאב, יש שם איזה מורכבות. ושהקלדיים, הקלדיים זה המבט האנושי, הפשוט על החיים. שמסתכלים על החיים ורואים איזשהו כאב, הקלדיים מייחסים את הכאב הזה למקום מורכב, למקום בעייתי. אם יש לך את הדבר הזה, אז כנראה הולך לצמוח פה איזה שבר. ואמא של רב נחמן בר יצחק, בחידוש האדיר שלה בגמרא הזאת, זה שהיא לא מתעלמת מהכאב של הבן שלה. יש פה איזה כאב. יש לי הורים שכשמישהו אומר להם איזה מילה לילד שלהם, הם לא מוכנים לשמוע שום דבר על המורכבות של הילד. מה פתאום, המורה אשם, ואם המורה לא אשם, אז המנהל אשם. ואם שניהם לא ביחד, אז החברה אשמה. כולם אשמים, רק התכשיט הוא. היא יודעת לזהות שבאמת יש פה איזה ממד של כאב. יודעת לזהות שיש פה באמת איזושהי תנועה, אבל בשונה מאיך העולם עובד, ושהעולם רואה כאבים וחסרונות, אז הוא מגדיר שיהיה פה איזה מדרון חלקלק לגיהנום בערך, כי גנב זה לא רק לגנוב מאחרים, גנב זה אדם שבשביל לגנוב מוכן גם לרצוח אחרים, לקחת מאחרים, היא מציירת ציור אחר לגמרי כלפי הבן שלה. שונה לחלוטין. כמו שאמרנו, גנב זה לא רק אדם שגונב בגלל שאין לו. אדם שגונב בגלל שאין לו, אפשר עוד להבין אותו. תיתן לו והוא יפסיק לגנוב. הוא יגיע למצוקה כזאת. גנב שגונב בגלל שאין לו, זה בכלל בעיה קהילתית, תרבותית. זה לא תמיד הבעיה שלו, זה בעיה שלנו, שלא ראינו שאין לו, שנתנו לו ליפול ולהתרסק בצורה כזאת. יש בנו בקהילות בעם ישראל, בשולחן בעם ישראל, יש מצוות צדקה. ויש עזוב תעזוב אמו, ואנחנו צריכים לראות את האנשים האלה שאין להם. ואם אדם הגיע לגנוב, אז הוא לא כל כך, הוא עושה מעשים לא נכונים, אבל זה לא נובע מתוך איזה פשיעה מוסרית נפשית. אין לו. הוא צריך לדאוג לילדים שלו. אנשים שמגיעים לקצה מתנהגים בצורה מאוד מאוד קשה. לא בגלל שהם חולים, לא בגלל שהם בעייתיים, בגלל שכואב להם. אבל זה לא הגנב היחיד. יש אדם שגונב בגלל שיש לו מלא, ועדיין הוא גונב. למה? בגלל שיש בו חלל אדיר בחיים שלו, יש חלל אדיר של כאב. מה הבעיה? למה אתה גונב מאחרים? כמו שיש לו, גם אתה יכול לעמול ולגנוב. אדם גונב, הרבה פעמים הוא גונב מתוך הריק האדיר הזה שהוא לא מאמין בעצמו. יש בו איזה חלל אדיר. תראו, לא על כל גנובה מדובר. בחיים של ילדים, בצמיחה שלהם ובגדילה שלהם, יש פער בין רשות היחיד לרשות הרבים, וכמעט כל ילד עם כוחות חיים גונב איזה כמה פעמים. לא יודע אם יצא לכם, אבל תתכוננו, זה קורה. ילד מגיע הביתה עם שקית עמוסה כל טוב מדקל, אתה אומר לו, תגיד, מה זה כל הדבר הזה? אומר, עברתי בדקל, דקל קרא לי, אמר, אני אוהב ילדים, תיקח מה שאתה רוצה. כל זה הבאתי הביתה. הוא מחייך, אתה מחייך, שניכם מבינים, אתה לוקח אותו לדקל. אתה אומר לדקל, מה אתה אומר לילדים שלוקחים בלי רשות? אז הוא מזיף פנים. הוא אומר, מה פתאום, אני לא מרשה. ואם יתפוס מישהו כזה, אני נכנס עליו, איזה פשע. אז אתה אומר, אתה רוצה 5 דקות לבד? הוא מחזיר את הכל ובא הביתה. למה? כי אצל ילד יש פער בין הרשות היחיד לרשות הרבים, זה דבר שצריך ללמוד. ברשות היחיד שלו אתה פותח ארון ולוקח. כשהוא הולך לדקל, הוא רואה את אבא שלו, לוקח, ולוקח לעגלה ומביא הביתה. הוא לא שם לב במיוחד בעולם כמו היום, שמי רואה שטרות, פעם באלף שנה אתה רואה מישהו מוציא שטר, היום הכל באיזה כרטיסים, מוזרים, טלפונים, הכל עובר, אין מטבע, אין חליפין מול העיניים. אז ילד אומר, אבא שלי לקח, גם אני לקח, הלך לעשות קניות, בצד פשוט. עשה את זה טוב דרך אגב, עשה דרך שמה ואף אחד לא ראה אותו, הוא מוכשר. אתה מזה, זה לא הגנבה שמדובר פה. כן. אז רק שנייה, בוא נדבר עליה. בסדר, דקה. אולי נחשוף פה איזה משהו אחר. אז זה גנבה קצת לגיטימית שהכרת העולמות. יש אדם שהוא גנב בגלל שיש בו ריק פנימי כלפי עצמו. יש הרבה ביטויים לגנבה הזאת. יש ילדים שהם מצחיקים בכיתה בגלל שיש להם באמת קסם של חוש הומור. ושהם רואים את העולם, רואים אחרת. ובחינניות כזאת הם זורקים איזה משפט שתיים מתוך הכיתה, וכל הכיתה מחייכת, גם המורה מחייך. אנשים כאלה שכיף. כיף לחיות איתם, זה נעימות כזו טובה. יש אנשים שעושים צחוקים בכיתה בגלל שהם חייבים שיסתכלו עליהם. בגלל שחייבים שיראו אותם, כי בכיתה של 35, אם מישהו לא דופק להם איזה הערה, גערה, צעקה, האנשה, פעם בשבוע הם לא חיים, צריך שיתעסקו, יש בהם איזה כאב כזה, שהוא לא מנועל. זה הגניבה שראו בילד הזה. יש פה איזה צעקה אדירה. תראו שכשהוא גונב, יש בו עוצמות מטורפים, מטורפות. ענף הדקל, אתם מודדות מה זה, זה הסרח בסוכות. הוא ממש, זה לא איזה משהו כזה קטן, זרד קטן שאתם רואים. הוא מחובר, צריך מסורי ענק כדי להוריד ענפי דקל מהדקל. והוא יודע לעקור את זה בשיניים, יש פה עוצמות אדירות, אדירות, שכשהן מתכתבות עם העולם הזה, זה עלול לייצר, זה כבר מייצר איזו התנגשות בתוך המרחבים של העולם הזה. הקלדים אומרים, תקשיבי, אכלת אותה, זה המזל, זה העולם, החוקיות של העולם הזה, שכשילד מגיע לעולם הזה עם כל כך הרבה עוצמות ועם כל כך הרבה תנועות, אז זהו, הוא הולך לגנוב, זה מה שיש. אבל אם יש הרב נחמן בר יצחק, יש לה שיטה. יש לה שיטה, השיטה שלה היא מאוד 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 מיוחדת. היא בונה מגיל מאוד מאוד צעיר בכלים האימהיים שלה איזשהו מרחב אחר לגמרי כלפי הכוחות של רב נחמן בר יצחק. אחר לגמרי. שונה לה, חלוטין לחלוטין לחלוטין. מה היא עושה? אז בואו נעשה דבר דבר. קודם כל, הדבר הראשון זה שהיא מכסה לו את הראש. דייקנו שכיסוי ראש, ראינו שכיסוי ראש זה לא הוראה בתורה. זה לא אחד המצוות החמורות שאסור לעשות. זה הנהגה. זה הנהגה של תלמידי חכמים, שיושבים עטופים, שמכסים את ראשם. אז למה לשם את הולכת? למה זה מה שחשוב לך? ברכת המזון הרבה יותר חשוב. וציצית. נכון? לא תטורו. זה משהו שהוא הרבה יותר מטפל בזה נטיות נפשיות שרצות למקומות מסובכים. למה כיסוי ראש? אמא של אנחנו בבר יצחק אומרת, הקלדיים רואים אותך בצורה מטורפת, בצורה בעייתית, בצורה מסובכת. המבט שלי הוא מבט אחר. אני רואה אותך אחר. אני לא בחרתי, אין לי איך לבחור, לעצב אותך. קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, נשמה מתחת לכיסא הכבוד. קשה לה בעולם הזה, היא מתרוצצת. היא עושה פעולות שלא תמיד היא והעולם הזה מסתורות בקלות. העולם יגדיר לאדם כזה שמתרוצץ בעולם בצורה כזאת, וקבל הרבה מי שברך מהעולם הזה. העולם הזה יגדיר לו שהוא גנב גדול. יראה אותו בעין מסובכת, בעייתית, כואבת. ואמא של נחמן יצחק לא יכול לעשות שום דבר כלפי זה. אתה יכול לרדוף אחרי תחנות רוח. מה אמרת לבן שלי? היית רוצה? מלחמות, מאבקים. לבנות איזה גדר כזאת מול המורכבות שלו. א', היא לא תמיד תצליח, תמיד ייכנסו קולות נמוכים שיקטינו אותו. ב', לא תמיד נכון, בגלל שאדם לומד דרך החברה. כשהחברה מכסה ילד, זה לא נעים ולא טוב, וצריך לדאוג שזה לא יקרה, אבל כדאי מאוד שילד ילמד מזה. בגלל שהרבה פעמים ילד עושה קצת כדי להיות שותף בזה. בשביל ללכת מכות תמיד צריך שניים. וילד מהאלימה הזאת, מהמציאות, הוא לומד. לא תמיד צריך לשמור ולהגן. אז אמרה, אנחנו צריך מתנתקת מהעולם הזה לגמרי. ומאיך שהעולם הזה רואה אותה. מתנתק מהקלדיים לגמרי. והיא אומרת לו, יש לך איזה מתנה שקיבלת, אתה לא יודע לעבוד איתה. זה מופיע בעולם הזה מתוך שבר, מתוך איזה כוחות סוערים שהעולם רואה אותם בצורה חיובית, שלילית. אני קוראת להם בשם חיובי. היא שמה לו כיסוי ראש מהיום הראשון שלו, בגלל שבעיניים שלה, של האמא של נחמן בן יצחק, הבן הזה מסוגל לגדולות. היא מלבישה אותו כמו תלמיד חכם. אין לה מושג, בצד המעשי, הפרקטי, איך הכוחות האלה הסתדרו בחיים. אין לה מושג. שום דבר, רק היא יודעת שהיא מגדלת את הילד הזה לחיים גדולים. היא שמה לו מול העיניים איזו שאיפה כזאת שתדע, יש שמיים בעולם הזה. כי פעם מלמדת אותך שיש שמיים, שיש שירה מן השמיים. זה ההפך הגדול מהמזל. מזל לא עוסק בכלל בשמיים. עוסק בטמפרמנטים, בכוחות, בעולם הזה. זה מה שיש, זה מה שיש. לפעמים אדם אומר, מה לעשות? העולם אומר, אישיות חלשה. זה מה שיש. אצל אמא של נחמן בן יצחק, אתם יודעים, אין לה שם לאמא הזאת. בכוונה אין לה שם, כי זו תכונה אמאית. אצל אמא בישראל אין דבר כזה תכונה חלשה. אין דבר כזה. אתה תהיה גדול. אנחנו היום בעולם של קשב, המדע מאפשר לנו לזהות בצורה עדינה יותר דברים שקיימים בינינו, ואיך מתעסקים איתם, קשב לא נולד לפני 30 שנה, 20 שנה. המודעות רק נולדה לפני 20 שנה, 30 שנה. מה עשו לפני 50, 70, 80 שנה, 100 שנה, אנשים עם קשב? היה להם אמאות. אמאות שכשכל העולם סגר להם דלתות, הם תפסו אותם ואמרו, ידידיי, אנחנו מאמינים בכם. אנחנו נהיה איתכם. אנחנו, על אף הקושי, הצמחנו פה דברים גדולים. כל העולם זרק עליהם אתרוגים ואבנים, והאמא הזאת היא אמרה, אתה תלמיד חכם. כל העולם קורא אותך בצורה שלילית, בעין שלה, בהבחנה שלה, במבט שלה, זה שער הבחינה. זה שער הבחינה. אני יודעת שיש מפה כוחות שהם יביאו ברכה בעם ישראל. איך היא יודעת? היא לא רק יודעת, היא מלבישה אותו בצורה כזאת, היא כבר מניחה אותו, היא מנחה אותו. היא אומרת לו, אני רואה אותך כזה. דבר שני, מבקשת ביי רחמה. ביי רחמה זה תפילה, אבל הלשון של הגמרא בביי רחמה זה רחמים. זה רחמים זה מלשון רחם, כצדוק מלמד. רחם זה השריר הכי חזק בגוף האנושי, שיודע לקחת דברים מאוד 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 קטנים והתחלתיים, ולייצר איתם חיים. לקח אותם במקום מאוד מאוד נפול, ולקח אותם מאוד מאוד קדימה. לא לכל המין האנושי כידוע יש רחם. זה תכונות נפשיות, שנמצאות באמא, שנמצאות באמא של רב נחמן בן יצחק, שיודעת לקחת איזה כוח חיים התחלתי, לעטוף אותו בהמון המון אמון, בהמון מעטפות, בהמון ברכה. היא אומרת לו, ביי רחמה, הכוונה, תגדל את העולם הזה שאני רואה, תתפלל עליו. תתפלל עליו ביחד איתי. ודבר שלישי שהיא עושה, וזה אמאות יודעת לעשות מצוין, היא מגזימה חבל על הזמן. היא מגזימה בלי סוף. היא לא מורידה לרגע את הכיסוי ראש מהראש שלו. 7:24 עם כיסוי ראש. ושתי משפטים בגמרא, והכיסוי ראש הזה עבר כבר לגלימה, למשהו כזה שעוטף את כולו. אבל יש רק אחת בעולם שהיא מגזימה, ואנחנו מקבלים את זה בחיבה. כל מי שמגזים, אנחנו אומרים, תירגע. זה היסטרי, זה סטרס, זה לחץ. שאם המגזימה, אתה לוקח הכל. לוקח את הסוודר ביום חמסין, שם באוטו, בסדר, לוקח את האוכל, מקפיא. לוקח בגדים שלא כאלה מתאימים, נותן ליד שנייה בחיוך. ההגזמה הזאת זה יחס. זה נתינה, זה אהבה. זה מה שיש לה אמא הזאת. היא לוקחת אותו ואומרת, אני בכוחות האלה יראה משהו טוב. והגמרא מלמדת שהיא הצמיחה תלמיד חכם של רב נחמן בן יצחק. עכשיו, הגמרא חשוב לו לומר שמזל נוכח בחיים שלנו, הכוונה שברגע שרב נחמן בן יצחק לא רואה את עצמו כתלמיד חכם, לרגע, זה בנערות, שהוא עובד קשה תחת הדקל, גורס, עומל, אבל הוא עדיין נער, אבל ההסתכלות של אמא שלו לרגע אחד יורדת, פתאום כל הכוחות האלה מופיעים בטרפת, ברוח שרה למקום מסובך ביותר. במקום בעייתי ביותר. אבל החידוש של אמא שלו, זה לא שהיא עקרה ממנו את הכוחות, זה לא נס. היא לקחה את כל הכוחות המטורפים האלה, והכניסה אותם לתוך בית המדרש. שרב נחמן בר יצחק גדל, וזכינו לו לרב נחמן בר יצחק, אז הוא משתמש בכוחות האלה של אמא שלו לדרישת התורה. שיאמרו בבית המדרש, מי שנולד בערב שבת הולך להיות חזרן, הולך להיות נמרץ כזה, הולך להיות תזזיתי. אז רב נחמן בר יצחק יגדל תורה כזאת שמסתכלת על העולם דרך העיניים של אמא שלו. ואומר להם, רבותיי, לי אמרו גנב. לי אמרו שאני אהיה במקום אחר לגמרי. אפשר לקחת את הטבע ואת הכוחות האלה למקום טוב. הוא יהיה חזרן למצוות. ושיגידו שהוא יהיה צדקן, אז רב נחמן אומר, צדקן למצוות. ושהעולם יגיד שמי שנולד במאדים, הטמפרמנטים שלו יהפכו אותו לשופך דמים. אז הבית מדרש ילמד מרב נחמן בר יצחק שהכוחות האלה יכולים להתממש במקום טוב. תבחר מי אתה. מועל, מקיס דם, מרפא אנשים, שוחט, לא חייב להיות רוצח. יש איך להביא ברכה עם הכוחות הללו. אלא מה? שאנחנו זקוקים למחנכים, זקוקים לשערי בחינה, זקוקים לעיניים כאלה שרואות ובוחנות, זהות את החן שנמצא בתוך החיים ומקדמות אותו קדימה. ולכן שגם אנחנו בר יצחק בתוך הוויכוחים שלו בית המדרש, הוא יסביר לעולם מה החידוש הרוחני שלו. כל העולם יבוא ויגיד, מה החידוש שלי? למדתי, שניתי, זה מה שיש. אנחנו בר יצחק אומר, החידוש שלי זה שאני לא חוזה. זה שלא נכנעתי אל המזל שלי. במזל שלי הייתי צריך לגנוב מכל העולם מתוך איזו רקנות מטורפת שעטפה אותי. ואני לא עסקתי בזה. אני לוקח את כל הרקנות הזאת ומיליתי אותה לפי היכולת שלי בלסדר שמועות בשם רבותיי. יודעים, גנב, זה הגמרא אומרת ש... מי שנרדם באמצע היום, בשעות שלא צריך להירדם בהם, יש שתי אפשרויות, אומרת הגמרא, מה הוא? או גנב, או תלמיד חכם. זה שתי אפשרויות. שני אנשים ביחד שערים בלילות. או גנב, שנמצא בזמן שהאנושות קצת יותר רדומה, או תלמיד חכם, שיש לו סיבות טובות לעמוד בלילה, להיות ער בלילה. המציאות הזאת של גניבה, זה מיוחסת למשה רבנו. משה רבנו גנב את הלוחות. מתוך המציאות העליונה, והוריד את התורה למטה. והשמיים והארץ התרעמו סביב זה. בשביל להאמין שהתורה מופיעה בך, יש איזה מרחב מסוים שאתה צריך, שצריך ללכת עד הסוף עם הכוחות חיים שלך. אתה צריך להאמין שאתה יצור שאומנם חי בעולם הזה, אבל המרחבים והכישרונות שלך הם הרבה מעבר לעולם הזה. ויש בזה איזה משהו שכשהוא יפגוש את העולם הזה, לפעמים הוא לא יסתדר בדיוק בתלם, והילד הזה לא יראה כמישהו שיושב בכיתה ככה וכל המורים יגידו איזה יופי מקסים שיש לנו אותו. כנראה שהוא יזוז קצת אחרת במרחבי העולם הזה. אבל אמא של רב נחמן בר יצחק בוחנת אותו, מזהה את היופי בכישרונות העמוקים האלה שלו, ודרך הכישרונות הללו מגדלת אותו למקום חדש, למקום מיוחד. אז כסיכום לחורף הזה, לחתום במבט הזה, זה הכוחות שלנו. זה הכוחות שלנו, אמא בישראל, הכוח הזה הוא מצוי לנו, בבתים שלנו, בהסתכלות שלנו. לא ננצח את המזל, המזל חייב בעולם הזה, והעולם כל הזמן מספר מזל, איך כולנו כלואים ביד המזל. העולם מדבר ככה, אבל הכישרון שלנו כאומה שיש בתורה, זה להתעלות מעל המרחבים עלינו, וזהות הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. הזיהוי הזה נותן כוח, הוא מביא ברכה, הוא מצמיח אנשים למקום אחר, הוא לוקח את כל העוצמות האלו של החיים ומביא איתם קומות חדשות שהעולם האלה לא מכיר. אז שיהיה קיץ טוב, אם זה השיעור האחרון, ובהצלחה רבה, כל טוב.